אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.
אלכסנדר גוסטב אייפל נולד בדיג'ון שבצרפת בשנת 1832. עד שהסתלק מן העולם כעבור 91 שנה, הספיק להיות מהנדס ואדריכל ואיש עסקים מצליח. הוא בנה גשרים מפלדה, חומר חדש, והתפרסם. הוא בנה את השלד של פסל החירות האמריקני. וביותו בן 55 הוא זמן לבנות מגדל מפלדה עבור התערוכה הבינלאומית של פריז לציון 100 שנה למהפכה הצרפתית. והוא אכן בנה אותו. והמגדל התנסה לגובה של 324 מטר, והיה למבנה היחיד מעשה ידי אדם שעלה בגובהו על הפירמידה הגדולה שבמצרים. זה היה לפני 130 שנה. והמגדל עומד שם עד היום. מהנה 6 מיליון מבקרים בשנה. הוא משמש סמלה של פריז, אם תרצו, של צרפת כולה. מטעם זה החליטה מחלקת התעודה של רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי להקדיש לו, למגדל אייפל, משדר. המגדל בן 130 שמו. ומביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. בהפקה רחלי לוי, ניתוב השידור ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. נתחיל. דוקטור מאיה גז, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר אור יצחק, שבת שלום.
דוקטור גז היא חוקרת באוניברסיטת תל אביב, מרצה במכללת הדסה שבירושלים, וכן מרצה סדרת הרצאות על תרבות צרפת במסגרת, תחת הכותרת נקרא לזה, הסודות הצרפתיים. נתחיל בשאלה מאוד בסיסית, פשוטה, ש... לא רבים עוסקים בה. מי הוא אלכסנדר גוסטב אייפל? חלק מהתעלומה כבר פתרתי נאמר, אבל באופן קצת יותר רחב.
אז מיסיה אייפל הוא, כפי שנהגו לחנות אותו, קוסם הברזל. הוא היה מהנדס שחיפש חומר, חומר בנייה שאיתו יבנו, הוא לא יתפרק, הוא לא יתבלה. חומר אפמרי, אומרים בצרפתית, כזה שנשאר לתמיד, נותר לתמיד. והוא התחיל לבנות גשרי ברזל במסגרת חברה הנדסית בה הוא עבד, ומהר מאוד הפך להיות עצמאי. וכשבאמת, כמו שאמרת, תכננו להרהיב את פריז במסגרת התערוכה העולמית לציון 100 שנה למהפכה הצרפתית, פנו אליו וביקשו ממנו לבנות מגדל מיוחד. והוא השתמש באותו חומר בברזל, בפלדה המחושלת, אותו חומר שהוא מצא, כדי באמת לבנות משהו שהעולם עוד לא ראה.
רגע, אני רוצה כאן לעצור אותך לרגע. את אומרת ברזל ואת אומרת פלדה מחושלת.
נכון.
אלה שני דברים שונים.
זה לא בדיוק שני דברים שונים. אני חקרתי את הנושא כי בדומה לגוסטה ופל, גם לי יש אובססיה למגדל אייפל. וזה...
כן, את אפילו כתבת ספר ילדים על...
נכון, אני רציתי לעשות הומאז' לגוסטב אייפל, כי אתה יודע, כמו שאמרת בהתחלה, מגדל אייפל הוא הסמל של פריז ואפילו של צרפת, ואף אחד לא יודע מי זה גוסטב אייפל, קוראים לו מגדל אייפל. אז כתבתי ספר ילדים שנקרא המגדל של גוסטב, שבאמת מספר על האובססיה של גוסטב אייפל ועל הדרך שלו להצלחה בבניית המגדל. כי היו לו הרבה מאוד מתנגדים, לקח בסך הכל...
רגע, כן. את מתפרצת. קודם כל נגמור את עניין הברזל והפלדה.
אז פלדה וברזל, פלדה מחושלת וברזל זה בעצם פחות או יותר אותו דבר. זה מבחינת, דיברתי עם אדריכל שמומחה בבנייה בפלדה או בברזל, אדריכל צרפתי, והוא הסביר לי שזה שני שמות שונים לאותו דבר, כמו שלאשלגן יש שלושה שמות, אז זה אותו עניין. חומר שיש לו כמה שמות שונים, יכול להיות שמבחינת הצפיפות יש הבדל.
אני אגיד לך, אני לא יודע, אני לא מומחה למטלורגיה, למדע הברזל. אני יודע שההתפתחות במטלורגיה ב-130 השנים האחרונות היא פנומנלית, היא עצומה. ואין הרי פלדה של היום כהרי פלדה, נקרא לזה, שלפני 130 שנה, ואין דבר כזה שהחומרים האלה לא מתקלים, ולכן הם גם מחזיקים סדנה שמתקנת, וכל הזמן מתקנים שם, אין דרך אחרת.
מתחת למרגלות המגדל יש סדנה עם חלקי חילוף, בוא נקרא לזה כך, ואם אתה כבר מספר את זה, אני יכולה לספר שכל 7 שנים צובעים את המגדל, לרוב בצבע שונה, הצביעה מתחילה ומסתיימת, לא לוקח לה 7 שנים, היא מתחילה ומסתיימת כעבור זמן מסוים.
אז בואי נעצור כאן, לא צריך להתקדם יותר מדי, אני רק אציין שאם אנחנו לוקחים גשרים שמבחינה מטלורגית, הם מפגרים אחרי החומר של היום, למשל, גשר הזהב בארצות הברית, אז לא מפסיקים לצבוע אותו. מתחילים לצבוע, וכשמסיימים לצבוע, מתחילים מחדש.
זה לא המקרה של מגדל אייפל.
זה לא המקרה של מגדל אייפל. בואו נעבור למיודענו עמנואל אלפרין. עמנואל, בוקר טוב לך. עמנואל אלפרין, האם אתה איתי? עמנואל לא עונה.
אני שומע אותך, יצחק.
עכשיו אתה שומע, זה בסדר. בסדר. אנחנו עוסקים במגדל אייפל, ואני רוצה להציג אותך למאזינים, למרות שאין צורך מיוחד. עיתונאי, איש כל ישראל בעבר, כי כל ישראל כבר לא קיימת, כן? היה גם איש רשות השידור, גם ברדיו, גם בטלוויזיה, והיה בשעתו יועץ תרבות בשגרירות פריז. אתה רוצה להגיב על הדברים של דוקטור גז?
הדבר המדהים עם העבודה הזאת של אפל, קשה לנו היום לתפוס את גודל המבצע הזה. הוא בנה את המגדל בשנתיים וחודשיים.
ועוד כדאי לציין שהוא הרי נכנס למכרז, היו מכרזים, והוא כן. עמד בתנאי המכרז.
הוא אפילו עשה דבר שלא יאומן, הוא הביא את הכסף. כלומר, הרי לא כל כך האמינו שזה אפשרי, אז הוא אמר, אני אביא את הכסף. מיליונים. הוא היה עשיר מאוד בגלל כל העבודות שהזכרתם קודם.
כן.
אז הוא פשוט, הנה מקדמה, אני אממן את המגדל או את רובו. אחר כך כמובן עיריית פריז והמדינה הוסיפו כסף, אבל ההתחלה זה פשוט התקציב שהוא הביא, והוא הביא אלפי פועלים, שילם להם שכר מצוין כדי שיגמרו את העבודה עד לתערוכה, ליריד הגדול של 1889, ובמהלך הבנייה הרבה אנשים שאת חלקם כולנו מכירים, למשל גי דה מופסן הסופר, אמיל זולה הסופר, כתבו מאמרים נגד המגדל. עמוס, דבר נורא, מה זה הדבר היום הזה, המפלצת הזאת, היא תגמד את פריז, תגמד את המונומנטים ההיסטוריים של פריז.
זו הייתה הדעה הכללית בקרב האינטלקטואלים של פריז באותה עת?
אני חושב שזו הדעה של רוב, כן. היו כמובן גם כאלה שתמכו במגדל, מודרניסטים, אבל רוב האינטלקטואלים חשבו שזה דבר שלא יעשה, והרגיעו אותם, אמרו זה לא להרבה זמן. זה לא להרבה זמן, זה רק ליריד הזה ואולי גם ליריד הבא. היריד הבא יהיה ב-1900, היריד הגדול, המפורסם, סמל הקדמה והאופטימיות של אירופה. ואחר כך חשבו באמת, ברצינות רבה, לפרק אותו. אתה יודע מדוע לא פורק?
לא, אני לא יכול לנחש.
בגלל הצבא. הצבא השתמש במגדל כאנטנה.
אנטנות, כן.
כן, אנטנות. תוסיפו אנטנות, והוא באמת שרת את הצבא הצרפתי במלחמת העולם הראשונה.
אני יודע שזה היה על חודו של כל ההחלטה לא לפרק את המגדל.
זה אני לא ידעתי, אבל כן. הדופנים, הצבא במקרה של מלחמה בדרך כלל מקבלים את בקשתו.
עם התחומה, תלכי לישון.
ואחר כך הייתה גם תקופה של הכיבוש הגרמני, גם הגרמנים התכוונו.
כן, אנחנו נגיע לזה. תקופת הכיבוש הגרמני זורקת אותנו ל-1940.
נכון.
אבל אנחנו עוד לא הגענו לשם, אני רוצה בשלב זה לפנות אל גיל קיסרי. גיל, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב לכולם. אני רוצה קודם כל...
רגע, תן לי קודם כל להציג אותך למאזינים, למרות שאתה, איך אומרים, אחד משלנו. גיל קיסרי הוא יליד הארץ, הוא דור שני, הוא היה בפריז, איך אומרים, בעברית, on and off, בעברית, כן, 12 שנה. ובשליחויות של מעריב, משרד ראש הממשלה, ועבד גם בעיתונות הצרפתית. הוא היה עיתונאי של לורור בישראל. לורור הוא אותו עיתון שבו נכתב המאמר הגדול בעניין משפט דרייפוס, ז'קוז, אני מאשים, וכן הלאה וכן הלאה. העיתון כבר לא קיים היום. עוד דבר חשוב לגבי גיל קיסרי, אתם לא תאמינו, אבל אלה שמתמצאים במלחמת העצמאות, ישימו לב, הוא היה איש הקומנדו הצרפתי בפלמח. זו הייתה קבוצה של מתנדבים שקראו להם הקומנדו הצרפתי, והוא לחם על כיבוש באר שבע וכן הלאה וכן הלאה, בגיל 17. בגיל 17. וזהו גיל קיסרי שנמצא איתנו עכשיו. עכשיו, קודם כל, אתה יכול להגיב כמובן על דבריה של דוקטור גז ודבריו של אמנואל, אבל הייתי רוצה לשמוע ממך קצת על ההיסטוריה של המגדל, ואנחנו נקשור אותה אחר כך לשחרור פריז, אבל בואו נתקדם בהדרגה.
בסדר. אז קודם כל, אני שמח לפגוש שוב באמצעות גלי האתר את ידידי ועמיתי אמנואל אלפרין.
תגידו שלום.
כן, אני אומר לו שלום. זמן רב לא היינו בקשר. ובכן, שלום אמנואל.
שלום, שלום גיל.
עכשיו, מגדל אפל היה בעצם אחד הדברים הראשונים שראיתי בבואי לפריז בפעם הראשונה בגיל שכבר עמדתי על דעתי. בעצם, מה הפלא? שהרי זה הדבר הבולט ביותר בעיר האורות, והוא גם הפך לסמל, כמו שאמרת, לסמל של פריז ושל צרפת כולה.
באיזה תקופה הוא הופך לסמל? הלא בהתחלה, כמו שאמר אמנואל, לא אוהבים אותו.
ודאי שלא, אבל במרוצת השנים, ובוודאי בתקופה שאני הגעתי, ועוד הרבה קודם. עכשיו, אישית, אני לא הרביתי לבקר בו, בשבילי זה, הוא לא מעין אובססיה כזו. נכון שנשקף ממנו נוף על כל פריז, אבל אני מעדיף את הנוף שנשקף מכיכר טרטר, כלומר מגבעת מומארטר, מרחבת כנסיית הסקרקור. ויש לי גם זיכרון אישי נעים ממגדל אפל. לפני שנים, כשהייתי סטודנט בפריז, עשתה לי חברתי הצרפתיה, ניקול, הפתעה ליום הולדתי, ולקחה אותי למסעדה היוקרתית שבקומה הראשונה של המגדל. לסטודנט התפרן שהייתי, שלמלא מסעדות הסטודנטים היה יהודי חרפת רעב, לא הייתה מתנה טובה וטעימה יותר מהמסעדה הזו. וניקול הרחיקה לכת והזמינה לשולחננו את השף של המסעדה. כמובן שלא הבנתי שום דבר מהשיחה הקולינרית ביניהם, אבל לפחות הערכתי שהוא כיבד אותי בנוכחותו. אני לא זוכר מה אכלתי, אבל עם הזמן, כשכבר למדתי להכיר ולהעריך את הקולינריה הצרפתית, לא שמרתי כחוויה מיוחדת את הארוחה הזו. אבל זה כמובן מחייב רק אותי. ועכשיו למגדל עצמו. בעונת התיירות הנוכחית נוסעים אלפים לפריז, וחלקם קרוב לוודאי יבקרו במגדל אפל הידוע. בכך הם יהיו שותפים לחגיגת יום ההולדת ה-130 כפי שאתה ציינת קודם. ובכך יצטרפו לכ-6 מיליון המבקרים בממוצע שפוקדים את המקום.
כל שנה, כל שנה.
כל שנה, ברור. ומאות המיליונים שבאו לשם עד היום.
250 מיליון עד היום. רבע מיליארד בני אדם ביקרו במגדל אייפל. תכניסו את זה לראש, זה לא נתפס.
ממש מדהים, מדהים. ואכן מגדל הברזל נחנך ב-1889, בתום בנייה של למעלה משנתיים, כפי שכבר צוין.
כן.
המגדל נבנה לרגל שני אירועים, אחד אתה הזכרת, זה יובל מעל למהפכה הצרפתית הגדולה ב-1879, ואמנואל הזכיר את האירוע השני, קיום התערוכה העולמית בפריז ב-1889. עכשיו המגדל כפי ש...
אז רק נציין שהכניסה לתערוכה הייתה המגדל עצמו. נכנסו דרך המגדל, דרך הזרועות הגדולות של המגדל. היום זה כבר הרבה יותר מסובך, יש גדר ביטחון בגלל טרוריסטים וכן הלאה.
כן, יפה. עכשיו כפי שצוין קודם, המגדל נושא כמו נת שמו של גוסטב אפל, ובהתחלה, כמו שהזכרת, הוא עורר התנגדות חריפה כשנודע שהוא ייבנה מברזל או מפלדה, זה היה, לא אכנס לוויכוח הזה, ומה שעמד בניגוד מוחלט לבתים המסורתיים והיפים של פריז. עכשיו, אין מבחינת חומר בנייה, ואין מבחינת הסגנון, זה היה משהו חדש ועורר התנגדות גדולה. אבל אפל, הוא יזם ומומחה למתכות, הוא עמד על דעתו, ואכן הפרויקט נבחר במכרז מול 107 הצעות. הוא זכה במכרז, היו מולו 107 הצעות. וזה בזכות זה שהוא התחייב לסיים במועד לפתיחת התערוכה העולמית.
ולהדגיש צריך שהוא עמד בזה.
כן, זהו בדיוק, אני מנסה להגיד את זה. רבים יטילו ספק, אך הוא עמד בהבטחה, והבנייה נמשכה שנתיים וחודשיים, מה שנחשב סי מבחינת מהירות בנייה. כשנחנך, המגדל טיפס אפל את 1665 המדרגות עד לצמרת כדי לתלות את דגל צרפת. זה כנראה פיצה אותו על הימים שבגלל תסכולו מהתנגדות לפרויקט הוא קבע את מגוריו באחד...
אז זהו, אז את זה אני, את השאלה הזאת רציתי ברשותך להפנות אל דוקטור גז. דוקטור גז, את עדיין איתנו, אני מניח.
בוודאי.
אז בואי תגידי לנו מילה או שתיים על המקום המפלט המוזר הזה שאלכסנדר גוסטב אפל בנה במרומי המגדל, ששם הוא הסתגר ברוב כעסו בגלל הביקורת נגד יופיו של המגדל, או כיעורו, או מה שלא תרצה לקרוא לזה. ספרי לנו קצת על זה.
אז באמת הדירה הזאת היא בת 10 מטרים הרבועים, אם להסתגר במקום כלשהו, כי מישהו כועס עליך, אז זה המקום להסתגר בו.
10 מטר מרובע.
כן, שנכנס לשם אפילו פסנתר. פסנתר קטן הוא הצליח להכניס, והוא סידר לעצמו נוף מרהיב של עננים, והדירה הזאת הייתה סודית ומפנקת, היא הייתה מאוד חמימה והקירות שלה המחוסים טפט תקופתי, היו בה רעיתי עץ ושולחן עבודה כמובן, שעליו הוא נהג לסרטט את תוכניות הבנייה שלו, ומטעמים מובנים הוא ניסה להסתיר בכל מחיר את הדירה, אבל בשלב מסוים כל פריז דיברה עליה, וכולם רצו... כמובן לבקר שם ולראות את הנוף, מה שנקרא להיות בעננים. והוא הזמין מעט מאוד אנשים לעלות על המגדל ולהיכנס לדירה בקומה השלישית. ומה שנקרא ברי המזל, זכו באמת לראות את הנוף המרהיב ביותר שיש לפריז. ואני רוצה להוסיף
למה שאמר עמנואל, על אותם אינטלקטואלים שתיעבו את המגדל, ונשותיו של אחת מהן אפילו אמרה שהוא ישפיע על מזג האוויר והפוך להיות קולט ברקים ורעמים.
יש אגב צילום מפורסם של ברק שפוגע בראש המגדל, ולמבקרים של המגדל כדאי להוסיף את שמו גם של אוסקר ויילד, שהגיע, למעשה הוא ברח מאנגליה לצרפת, שלא אהב את מגדל איפן.
אז באמת כמותו גי דה מופסן אמר, המקום שאני הכי אוהב להיות בו בפריז זה על מגדל אפל, משום שזה המקום היחידי שממנו אני לא רואה את המגדל.
כן. עכשיו אני חוזר אליך, עמנואל הלפרין.
כן, איציק.
המגדל הזה היה סמל ונשאר סמל והוא יפהפה, אבל היום אתה רואה אותו בעיקר מרחבת הטרוקדר. אני, ההיגוי שלי בצרפתית הוא היום ונורא, אז בבקשה לא לצחוק. וקשה להתקרב למגדל, ישנה גדר שמונעת התקרבות. היום זה כבר סיפור אחר לגמרי, ולא לגמרי נעים. מה הסיבה?
טוב, אתה אמרת נדמה לי לפני כמה דקות, וזה באמת דבר עצוב. בילדותנו של גיל ושלי אפשר היה לטייל, לא רק במגדל כמובן, אבל מתחת למגדל, להסתובב, לראות את האנשים, לראות את המגדל מלמטה. היום אתה כבר לא יכול, אלא אם כן אתה מקבל, קונה כרטיס. יש עכשיו גדר גדולה מאוד, די גבוהה, מה שנקרא אסתטית, כלומר היא מזכוכית, אז כאילו שקופה, אבל בכל זאת זה גדר. ומסביב לגדר הזה אתה רואה אנשים חמושים, ז'נדרמים צרפתים עם תת מקלע, והסיבה ברורה, היו לא מעט ניסיונות לפגוע במגדל. ברור שבשביל טרוריסטים פגיעה במגדל, בסמל הזה של, לא רק של צרפת אלא של תרבות המערב, של הציביליזציה המערבית,
זה חלום,
זה דבר נפלא, ולכן היו כבר כמה ניסיונות, מזלנו הם כשלו, אבל השלטונות בפריז החליטו שאי אפשר להסתכן, ולכן עכשיו אתה כבר לא מרגיש את החופש הזה, אתה מתקרב למגדל ואתה נתקל בגדר, ואז אתה כמובן עובר בדיקה ביטחונית, ועד שאתה נכנס, עד שאתה מגיע לקופות, זה כבר לא אותו סיפור, וזאת מציאות שכנראה תלווה אותנו להרבה שנים.
כן, זה סיפור באמת עצוב. גיל קיסרי, אני חוזר אליך. עכשיו אנחנו מגיעים ל-1940, וצרפת נפלה בסערה באותו אביב ארור של השנה. היה לה צבא חזק, היה לה הכל, אבל היו לה בעיקר גנרלים אידיוטים אחד אחרי השני.
כן, אבל אני רוצה לפני זה לספר עוד משהו בקשר שקשור למגדל האפר עצמו.
בבקשה.
כמו שאומרים, כשנכנסים לאיזשהו סיפור מההיסטוריה, אז איך אפשר ללא פרשת הונאה? והפרשת הונאה היא הזויה ממש, משום שב-1925 התפרסם אדם בשם ויקטור לוסטיג, ממוסד צ'כי, שנולד בשם מילר, והוא התפרסם כנוכל שהוא הצליח למכור את מגדל אפל לכמה וכמה כביכול משקיעים. הוא זייף נייר מכתבים של ממשלת צרפת, הוא שלח לסוחרי גרוטאות הזמנה לישיבה סודית כביכול, שבה הוא הציע עצמו כסגן, הוא הציג את עצמו כסגן מנכ"ל רשות הדואר והטלגרף, ובעזרת הזיופים הוא טען כי התחזוקה של המגדל כה גרועה שהוחלט למכור אותו כגרוטאה, וכי ההחלטה היא סוד מדינה.
עכשיו, מדובר בהרבה מאוד ברזל או פלדה, נכון, או משהו.
או, בדיוק.
מדובר עכשיו, באלפים, אלפים, נכון, אלפים.
כן, עכשיו, בדיוק, יותר דיוק, 7,300 טונות מתכת. עכשיו, הוא לקח את הקורבנותיו לסיור במגדל, והוא ביקש הצעות מחיר בעד בדיוק ה-7,300 טונות, ועכשיו הוא מכל הצעות שהוא קיבל, הוא בחר בהצעה של פרייר בשם אנדרי פואסון, שנדרש לשלם במזומן, כולל דמי שוחד ללוסטיג עצמו ולעוזרו כביכול. עכשיו, פה יש גרסה, ויגידו לי, אולי מנואל יגיד לי אם הוא יודע על זה, או אולי גם מאיה. עכשיו, פואסון בצרפתית זה דג. עכשיו, אולי מפה נגזר הכיסוי פואסון דבריל, זאת אומרת, פואסון דבריל, זאת אומרת, דג של, של, של אפריל, שזה הגרסה הצרפתית של האמרה שלנו, מתיחת אחד באפריל. עכשיו זה אולי על שמו של, של אותו, אותו אפריל.
כן.
כשהכסף ברשותו עבר לוסטיג לוינה, אבל הוא חזר כשהסתבר שהקורבן שלו התבייש,
ולא הגיש תביעה למשטרה.
הוא לא הגיש תלונה, כדי לא להיראות פרייר. עכשיו, לוסטיג שוב חזר על אותו ניסיון הונאה, אלא שהפעם אחד הסוחרים קיבל שכל, והוא התלנן במשטרה, ולוסטיג ברח שוב.
תגיד לי, על פי שמו לוסטיג נשמע יהודי?
אני לא רציתי להגיד את זה, אבל נראה לי שזה די הגיוני, כן.
כן, אז טוב, זה מחזק את אהבת הצרפתים ליהודים, כמובן.
לא יודע אם הם יודעים עד כדי כך, אבל אנחנו יותר רגישים לזה.
נניח לזה, נניח. בואו נתקדם.
עכשיו, לוסטיג זה הורשע במרמה בכמה מ-45 המדינות הנוספות שבהן הוא היה מבוקש. ייחסו לו מניפסט שכונה עשרת הדיברות לנוכל. הוא הלך לעולמו בארצות הברית ב-1947, בגיל 57.
יקירי גיל קיסרי, אם ייחסו לו את עשרת הדיברות לנוכל, אז מי שייחס את זה ידע שהוא יהודי.
לא, מי שייחס, לא, זה מה שהוא חיבר בעצמו.
כן, כן, אבל הדבר הזה זכה לפרסום.
כן, בסדר.
אבל בוא נניח לו בשלב זה, אלא אם כן יש משהו חשוב נוסף, כי אני
רוצה... לא, אני רק רוצה לתת עצה, שאם יציעו למישהו מכם לקנות את מגדל אפל, תחשבו פעמיים.
כן, בינתיים הפלדה מאוד התיישנה, אם כי מחדשים אותה. אני רוצה לדבר איתך, גיל קיסרי, על סיום או שחרור פריז ב-1944, ועל הגנרל קולדיץ. הגנרל קולדיץ קיבל הוראות מהיטלר לשרוף את פריז ולפוצץ את מגדל אפל. והוא לא עשה לא את זה ולא את זה.
כן, עכשיו תן לי לפני זה להקדים
ולומר... עוד יש לנו, כן, בבקשה, בבקשה.
להקדים ולומר, גם אפרופו מגדל אפל, אבל לא רק. כדאי לציין שגם להיטלר ולגרמנים, שכבשו את פריז באותה מלחמת עולם, היה יחס מיוחד למגדל אפל. ולכן במסגרת חגיגות הניצחון של הגרמנים, הם הביאו את היטלר לביקור, שזה היה הביקור היחידי שלו, בפריז.
זה היה בשנת הכיבוש, 1940.
כן, כן, זה מיד אחרי שנכבשה צרפת בפריז. הביקור הזה נמשך 3 ימים. יש צילומים של היטלר על רקע המגדל מנקודת הצפית מתאימה. עכשיו, הוא כמובן לא יכול היה לעלות למגדל, כיוון שהצרפתים חיבלו בכוונה בכבלים של המעלית, כך שעד לשחרור הגרמנים שבאו לביקור נאלצו לעלות ברגל. חיילים גרמנים עשו זאת, עלו ברגל והניפו דגל נאצי גדול, אך הדגל הזה אף ברוח, ולאחר כמה שעות הם חזרו ותלו שם דגל קטן יותר. אבל מגדל אפל לא היה האתר הפריזאי העדיף על היטלר, אלא דווקא בניין האופרה המפורסם, שהוא הכיר היטב לטענתו מלימודי האומנות שלו.
כן, הוא היה חובב מוזיקה נלהב, כן.
כן, אבל הוא גם למד אומנות בצעירותו.
בוודאי.
עכשיו, ובנוסף לכך, עכשיו, בזמן הביקור באופרה, הוא שאל את מדריך הסיור הצרפתי שהוקצה להם, הוא שאל אותו שאלות פרטניות ומדויקות על המבנה. עכשיו, יש עדות שהיטלר רצה לתת למדריך תשר של 50 מרק, אך המדריך סירב לקבל. עכשיו, אתר אחר שהיטלר הריץ וגילה התרגשות בפניו, היה קבר נפוליאון שבכנסיית אינבליד. בתום הביקור אמר היטלר, שזה הרגע המרגש בחייו. ואחר כך הוא אמר, בתום הסיור כולו הוא אמר למלוויו, זה תמיד היה חלומי לבקר בפריז, ואני לא יכול להסביר עד כמה אני שמח שהחלום הזה התגשם. הוא דיבר במשך חודשים על הביקור הזה, ואפילו תכנן לשנות את פני ברלין לפי הדוגמה של פריז.
אבל אחר כך לקראת שחרור פריז,
אז זהו בדיוק.
הוא נותן הוראה לגנרל קולדיץ לפוצץ את המגדל.
נכון מאוד, בדיוק. וזה לא הפריע לו כמובן, הדרצה של פריז לא הפריע לו כמובן, לתכנן ולהרוס את העיר כולה. וזה כעבור ארבע שנים, כשבעלות הברית עמדו לשחרר את העיר. עכשיו, על הנושא הזה אני באמת רוצה לדבר, בעיקר משום שבשבוע הקרוב, אחרי יום ראשון, יציינו את שחרורה של פריז, לאחר קרבות רחוב שנמשכו שישה ימים, בין ה-19 וה-25 לאוגוסט 1944. עכשיו, ימים ספורים לפני כן, התקבלה אצל המושל הגרמני של פריז, גנרל דיטריך פון קולטיצת הקורא, אני לא יודע, אני קורא לו שולטיץ, אני לא שולט בגרמנית, אז אני לא יודע אם זה קולטיץ או שולטיץ, איך שלא יהיה. עכשיו, התקבלה אצלו שיחה טלפונית אישית מהיטלר, ובה שאלה מאוד כועסת. האם פריז בוערת? זה היה כאשר בעלות הברית כבר סגרו על העיר והגיעו לשעריה. קדמה לכך פקודה מפורשת של היטלר, להרוס את פריז. לא ייתכן שהיא תיפול לידי האויב כשהיא שלמה. כדאי אולי להזכיר שפריז כבר ניצלה ארבע שנים לפני כן, בתקופה שהגרמנים כבשו, בתחילת המלחמה, משום שצרפת מראש הכריזה על פריז, על פירוז העיר, כך שהגרמנים נמנעו מלהפציץ אותה. אבל עכשיו, ב-1944, לקראת שחרורה, ובעקבות פקודתו של היטלר, תמנו הגרמנים חומרי נפץ ברחבי העיר. אבל המושל הגרמני לא נתן את הפקודה.
בוא נסתפק בדברים האלה, כי אני הייתי רוצה לפנות כעת, ברשותך גיל קיסרי, לידידך עמנואל אלפרין, ולבקש את תגובתו, אם אתה היית רוצה להוסיף כמה דברים בשלב זה.
אני לא יודע אם לוסטיג היה יהודי, אבל מה שאני יכול לומר בוודאות זה שאפל לא היה יהודי.
לא, זה בטוח.
לא, זה לא בטוח, משום ששימון פרס בביקור בפריז לפני כמה שנים אמר, הנה יש לנו חלק במגדל הזה שהרי גוסטב אפל היה יהודי. אז אחר כך הסבירו לו שזו טעות, וזאת טעות, כן, הוא היה באמת ממוצא גרמני, אבל השם של המשפחה היה בוניקהאוזן, אם אני מבטא נכון, כי גם אני לא יודע לבטא גרמנית.
כן.
אז גוסטב בוניקהאוזן, ומדוע אפל? משום שקודם כל המשפחה הזאת באה מגרמניה במאה ה-17, הם היו צרפתים ותיקים, הם התיישבו בצרפת יותר מ-200 שנה לפני שנולד גוסטב. אבל הם פשוט החליפו את השם כי הם התברר להם, וברור מאוד, שקשה לצרפתים לבטא את השם האמיתי. אז זה דבר ראשון שצריך להבהיר. דבר שני, לגבי הגרמנים והמגדל, אז הגרמנים גם חשבו בתקופת הכיבוש לפרק את המגדל כדי להשתמש במתכת. הם היו זקוקים למתכות. אתה בוודאי יודע, יצחק, שהם התיחו חלק מן הפסלים בברונזה של פריז. למשל, הפסל הענק של ויקטור הוגו במרכז כיכר ויקטור הוגו איננו. מדוע? משום ש לקחו אותו והתיחו אותו. הם זקוקים למתכת בשביל תעשיית הנשק שלהם. אז הייתה גם הצעה כזאת. ובכל זאת כנראה שזה היה מסובך לפרק, או שבכל זאת הם חשבו שכדאי להשאיר את המונומנט הזה, ולכן למזלנו זה לא קרה. אבל הייתה באמת הצעה כזאת, רצון כזה אפילו, בצבא הגרמני.
אלו, אתה היית יועץ התרבות בשגרירות פריז, ויש לך סיפור מאוד מצחיק על ביקור במגדל ומכתב תלונה שלך שלמרבה הפלא זכה לתגובה. בוא נשמע אותו.
אני סיפרתי את זה למאיה אחרי שקיבלתי את הספר החמוד שלה בהקדשה. אבל אני אספר את זה בצניעות רבה, אף על פי שזה מעשה שאני יכול להתגאות בו. אז הנה, בתקופה שהייתי יועץ תרבות ביקרו הרבה ישראלים בפריז וליוויתי אותם כמו שמלווים תיירים, אתה יודע, כולם רצו לעלות למגדל, אז כמה פעמים עליתי לקומה השלישית, ומה ראיתי בקומה השלישית? מסביב לקומת התצפית שמו שלטים, כל ההיקף של המגדל, של התצפית הזאת, שלטים עם דגלים של כל המדינות בעולם, ומתחת לכל דגל המרחק בין המגדל לבירת אותה מדינה. אז מתחת לדגל האמריקאי היה וושינגטון עם המרחק. ומתחת לדגל ישראל היה כמובן, לא כמובן, היה תל אביב.
אז מכוח נו טוב, הם צרפתים, אתה לא יכול לבוא בטח.
לא, אבל ממשלת צרפת לא מכירה בירושלים כבירת ישראל, אבל היא אף פעם לא הכירה בתל אביב. אבל טוב, לא חשוב, אני מכוח תפקידי כדיפלומט, כתבתי למגדל, והמגדל לא שייך למדינה, המגדל זו חברה ציבורית. ואמרתי להם, אתם טעיתם פה, הבירה זה לא תל אביב, זה ירושלים. להפתעתי הרבה, קיבלתי תשובה, אנחנו מתנצלים, אנחנו לא ידענו, אנחנו נתקן. לא האמנתי שיתקנו. והנה מקץ חצי שנה חזרתי לקומה השלישית עם עוד תייר ישראלי, ראיתי דבר מדהים. אתה יודע מה הם עשו? הם הורידו את כל השלטים. אמרתי, מה, אני עשיתי את זה? אני גרמתי לזה שיורידו את כל השלטים כי הם לא ידעו מה לעשות עם תל אביב וירושלים? טוב. עברה עוד חצי שנה ובא עוד איזה מבקר ישראלי ושוב לקחתי אותו לקומה השלישית ואז הבנתי את החוכמה הגדולה של המגדל. החליפו את כל השלטים, את כולם. ועכשיו, במקום להשאיר רק את השם של הבירה, הם הוסיפו כמה ערים. מתחת לדגל האמריקאי יופיע וושינגטון כמובן, אבל גם ניו יורק, גם לוס אנג'לס, גם שיקגו, ומתחת לדגל ישראל כתוב עכשיו, בזכותי במידה מסוימת, תל אביב וירושלים. כלומר,
יפה מאוד.
יצחק, יצחק, אני לא קיבלתי ולא אקבל עוד של יקיר ירושלים, אבל בכל זאת הצלחתי להעלות את ירושלים לראש המגדל.
והשלטים האלה אני מניח נמצאים שם עד היום.
אני מקווה, לא יודע, לא
בררתי.
אם מישהו נמצא עכשיו בקומה השלישית ושומע אותנו, הוא יכול להתקשר לתוכנית ולבדוק ולאשר.
כן. דוקטור גז, אני חוזר אלייך.
כן.
אני ביקרתי במגדל אייפל והייתי בראש המגדל וראיתי לתימהוני גם תחנת רדיו שם.
נכון.
מה היא עושה שם תחנת הרדיו?
אז לפני זה, אם אפשר רק להעיר משהו לגבי מה שאמר גיל קיסרי, לתת עוד פרט קטן, התמונה היחידה שיש להיטלר בפריז זה כשהוא עומד על אחת ממרפסות ארמון שיו בכיכר הטרוקדרו, ומאחוריו מצולם מגדל אייפל. זה המקום, דרך אגב, אם מישהו רוצה להצטלם הכי טוב עם המגדל, כיכר הטרוקדרו בפריז, היא המקום לעמוד בו כדי להצטלם עם מגדל אייפל.
אבל כאן אולי כדאי להוסיף שיש שם הרבה, הרבה מאוד פליטים. והם נכון. מוכרים לך כל דבר, ואם אתה לא שומר על הארנק,
ארנק, כן,
אתה בלי ארנק.
על הארנק, זה נכון. שזה כבר עניין אחר. זה לא קשור למגדל או לטרוקדרו.
זה קשור למגדל, אני בא לראות את המגדל ואני חוזר בלי כרטיסי אשראי, זה לא נחמד.
בלי יורו, זה נכון. אז בזמן שמצטלמים באמת כדאי לשמור על הארנק. ולגבי הרדיו, דרך אגב, זאת הייתה גם אחת הסיבות שלא הורידו את המגדל.
כן, אם אני לא אסביר אותה, נכון.
כן, לא, הוא אמור היה לעמוד 20 שנה, ואז היו אמורים לפרק אותו, ו... כאמור, היו מתנגדים והיו מצדדים, אבל בסופו של דבר הטענה המרכזית הייתה שבאמת יש עליו הרבה מאוד אנטנות, שאגב מוסיפות לגובהו של המגדל, הוא נמדד כן. ביחד עם האנטנות שלו, ולכן לא פרקו אותו.
חשיבות האנטנות היום גדולה לא פחות.
נכון.
אני מניח. עכשיו, דיברנו על ברזל, פלדה, אף אחד מאיתנו לא מטלור גדול, ואנחנו לא לגמרי מומחים בנושא, או נאמר בעדינות, אבל המגדל עובר תהליכי בליה, או...
לא רק, יש פה...
אז איך מתמודדים עם זה?
אז דבר ראשון, יש נושא שאנשים לא יודעים אותו, המגדל לא מחובר לקרקע. ולכן, מאחר שפלדה או ברזל, הוא חומר, אנחנו חושבים שהוא קשה, אבל הוא גמיש, ולכן יש שם קשתות מרהיבות, מעוקלות, בצורה של חצי עיגול, של סהר, השימוש בחומר גמיש סייע לגוסטב אפל למעשה לא להתיך, אין שם שום חלק מותח, הכל מוברג ומחובר במכבנות ברזל.
זה נקרא מסמרות, אני חושב.
מסמרות, כן, נכון.
מסמרות, כן.
מסמרות. והמגדל כאמור לא מחובר לקרקע, ברוח קיצונית הוא זז, החלק העליון שלו שקרוב לעננים נע עד 3.5 סנטימטרים, ומאחר שזה חומר שכמו שהזכרת מתבלה ומשתנה, בחורף הוא מתכווץ ב-15 סנטימטרים, ובין החודשים אפריל עד אוגוסט הוא חוזר לרוחב, מתרחב בחזרה את 15 הסנטימטרים שהוא הפסיד בחורף.
כן. יש, אני מבין מן הדברים שאת אומרת שהדברים האלה דורשים כל העת עדכונים.
נכון, תחזוקה.
תחזוקה, כן. עכשיו, את דיברת בשעתו, אנחנו יודעים על מקרה של חיית מאוד מפורסם, שהיה הראשון שהחליט לפתוח או לתפור מצנח אישי. והוא בנה אותו ויצא החוצה מן הקומה השנייה בקפיצה, למרות שהתחננו לפניו לא לעשות את זה, ונהרג. אבל יש הרבה, אני מניח שיש הרבה התאבדויות מהמגדל, זה בלתי נמנע, כל המקומות הגבוהים הם כאלה, אבל יש בנוסף לכך גם מחלות נפשיות שקשורות למגדל עצמו. את יכולה לומר לנו מילה על זה?
כן, בטח. המגדל הזה, דרך אגב, אנחנו מדברים על התאבדויות ומחלות, אבל הוא גם קשור לסיפורי אהבה, יש שם הרבה הצעות נישואים וקריאות ברך של גברים לנשים כדי להציע להן נישואים. דובר בזמנו, תום קרוז הציע שם נישואים למי שהייתה אשתו, אבל המגדל הזה הוא, כמו שאתה מבין, מגדל שיש בו המון תשוקה, או שאוהבים אותו, או ששונאים אותו, רוצים לפרק אותו, ויש אפילו נשים שמתאהבות בו ומתחתנות איתו. יש אמריקנית שהייתה בצבא האמריקני, קוראים לה אריקה איה אייפל, והיא הייתה מאורסת לחומת ברלין במשך הרבה מאוד שנים במסגרת תסמונת נפשית שנקראת פרפיליה, של התאהבות אירוטית במונומנטים.
התאהבות
אירוטית במונומנטים. הרומן עם חומת ברלין לא צלח, והגברת אריקה איה, שכיום היא קשתית, חץ וקשת בארצות הברית, נישאה למגדל אייפל.
לא לפני שהתגרשה מחומת ברלין, אני מניח.
הם לא התחתנו, הם היו רק מאורסות.
זה בסדר.
כן, זה קרה בשנת 2007, כלומר הם כבר נשואים 12 שנים, והיא מצולמת, מחובקת ומתנשקת עם המגדל. כמו שאתה מבין, זה קוריוז מאוד משעשע או מעציב.
טוב, ברור לגמרי שהאישה הזאת משהו פגום במוחה.
כן.
השאלה היא, האם יש עוד נשים כאלו?
אין עוד נשים כאלו שאני מכירה, אבל בהקשר למה שאימנואל אמר, בהקשר הזה, שים לב מה הוא אמר. אימנואל, כשהוא אמר שורה שירושלים היא לא על המגדל, הוא אמר, כתבתי למגדל אייפל. הוא כתב למגדל. אנשים מתייחסים אליו כמו אל ישות אמיתית.
אני ובאמת חושב שאימנואל התכוון למשהו אחר, כי זאת זה מעין מבנה אדמיניסטרטיבי עצמאי לגמרי. הוא לא מקבל תקציב מממשלת צרפת.
דבר שעוד, אני חושבת שהוא כן מקבל תקציב מממשלת צרפת, אבל מה שעוד בהקשר הזה, למגדל אייפל יש חשבון בטוויטר, המגדל מצייץ בטוויטר. למגדל אייפל יש חשבון פייסבוק. כמובן שיש אנשים שמפעילים אותו, אבל בטוויטר ובפייסבוק המגדל מדבר בגוף ראשון. בדרך אגב, בצרפתי, טור, לטור, זו נקבה. המגדל הזה, הסמל הפאלי האדיר הזה, הוא למעשה נקבה ששולטת על פריז. וזה מתקשר, ותסלח לי שאני גולשת לעניין מגדרי, אבל זה מאוד מעסיק אותי, אם מגדל האפל הוא נקבה, והמריאן, הסמל של צרפת, היא גם נקבה, וצרפת כמובן היא הנקבה הגדולה, הכל מאוד מאוד נשי בצרפת.
אני אשמח להמשיך לדבר איתך, ואולי להוסיף כמה דברים על מה שמאיה אמרה. קודם כל, אני מסכים איתה לפרשנות שלה. אני פניתי למגדל, כי התכוונתי באמת למגדל ולא לחברה הזאת שמנהלת אותו. דבר שני, המדינה לא מכניסה גרוש.
זה מה שאני יודע, כן.
היא לא מכניסה גרוש, זה באמת חברה פרטית ציבורית. 50% עכשיו מהתקציב זה של עיריית פריז, והשאר גורמים פרטיים.
והם מקבלים את הכסף ממכירת הכרטיסים.
כן, תראה, רוצה להתייחס לנושא חשוב. אתה סיפרת על האיש הזה שהתאבד בקפיצה משום שהוא רצה לעוף.
החיית של פריז קראו לו, או משהו כזה.
עכשיו, זה היה ב-1912, וכבר היה ראינוע, צילמו אותו. וזו תמונה מזעזעת, צריך לראות את זה. המצלמה מתמקדת באיש, העומדת על המעקה, והוא פורס את הכנפיים שלו, והדבר המדהים ביותר, המרגש ביותר, זה שהוא מהסס. הוא לקפוץ או לא לקפוץ? זה נמשך איזה 5-6 שניות של צילום, ואז הוא קופץ. ואנחנו רואים, שמו מצלמה למטה גם, ואנחנו רואים אותו פשוט צונח ישר לקרקע. לא מנסה אפילו, כנראה שניסה, אבל לא רואים את זה, לפרוס את הכנפיים. זו תמונה מזעזעת.
כן.
והמגדל והקולנוע...
רק לגבי האיש הזה, אגב, היום יש חליפות.
כיום כן, היום אפשר, כן, אבל זה לקח זמן, אתה רואה? זה
לקח זמן, היו אנשים צריכים למות, כן.
עוד לא יכלו לעשות את זה.
לא.
אבל מה שחשוב זה סיפור האהבה בין הקולנוע למגדל. יש סרטים, סרטי עלילה, למשל יש סרט אנגלי נהדר עם אלק גינס, יש שם סצנות נהדרות של ריצה במדרגות, סיפור של נוכלות, אבל אחת התמונות הראשונות של המגדל היא מ-1897. האחים לומייר, כידוע לך, המציאו את הסינמה שנתיים קודם, שנה וחצי קודם, דצמבר 95', והמצלמה הייתה מצלמה נייחת. עכשיו, מה עושים כדי לתת בכל זאת את האשליה של התנועה? הם לקחו את המצלמה ושמו אותה באחת המעליות של המגדל. ואז יש לך פעם ראשונה תמונה פנורמית של פריז. אתה רואה את המצלמה עולה, כמובן, התמונה עולה, כן. עד למעלה, ואתה מגלה ככה את כל פריז, ואחר כך היא יורדת. פשוט תמונה יוצאת מן הכלל. ביריד הגדול של 1900, הרעינוע, הסינמה של האחים לומייר, היה אחת האטרקציות הגדולות. ואיפה שמו את המסך הענק? בין הרגליים של המגדל. מסך ענק. ושם פשוט הקרינו משך כל היום את הסרטים הקצרים, 50 שניות בדרך כלל, של האחים לומייר. ואחר כך כמובן המון המון סרטים, גם סרטים אמריקאים, כל סרט אמריקאי שרק מזכירים את המילה פריז, מיד אתה רואה את התמונה של הנוף של פריז עם המגדל באמצע. אז לקולנוע הייתה חשיבות רבה בהפצת התמונה הזאת, הסמל הזה, והאהבה אליו כמובן.
כן, כן. גיל קיסרי, אני רוצה לחזור לעניין היופי או הכיעור של מגדל האיפל. בנו הרבה מאוד בניינים מונומנטיים בפריז, ועיר מאוד מעניינת. בין היתר בנו גם את מרכז פומפידו.
כן.
שנים יותר מאוחר, והמבקרים טענו שהוא נראה כמו בית זיקוק או מפעל לזיקוק נפט. כל כך מכוער. ואני חייב לומר לך שהייתי שם כמה פעמים, ואכן מרכז פומפידו הוא מכוער להפליא. איך פתאום מגדל אייפל נעשה יפה?
תראה, אני לא יודע אם הוא נעשה יפה, אבל התרגלו אליו, כמו שהיום התרגלו גם כן למרכז פומפידו. בהתחלה, כמו שאתה אומר, אני במקרה הייתי בפריז אז, כשהתחילו לבנות את מרכז פומפידו והכירו את התוכניות, קראו לזה המפלצת. אמרו, איך אפשר לבנות דבר כזה? וידוע, היום אנשים כבר התרגלו לזה. והייתה עוד תופעה. אותו דבר הייתה התנגדו גם כשהתחילו לבנות את רובע לה דפנס שבפאתי פריז, אמרו זה זוועה, זה נורא, וגם שם יש איזה שער ניצחון גדול. היום זה הפך למרכז מאוד אטרקטיבי, באים לשם הרבה אנשים מפריז עצמה, באים לבקר שם, כך שבהתחלה הצרפתים יש להם התנגדות, ואחר כך הם מתרגלים ומקבלים את זה בשמחה. כך שהטעם משתנה יחד עם הזמן. ובקשר למרכז פומפידו, יש לזה יתרון אחד, זה כשעולים במדרגות הנאות, בתוך המוזיאון כבר, עולים לאט 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 מתגלי הנוף של פריז, ככל שעולים יותר במדרגות הנאות. וזה אחד הדברים היפים שדווקא נשקפים מהמגדל.
טוב, אני מודה שאני מכיר את מרכז פומפידו רק מבחוץ. אז כמובן שאין מה לומר כאן. דוקטור גז, אני חוזר אליי. קודם כל, את רוצה להוסיף דברים על מה שכבר אמרת?
רק דבר אחד, בנוגע למבנה של המגדל, הוא משולש. רבים תהו מדוע גוסטב אפל בחר דווקא במבנה הזה, ויש תיאוריה שאני לא יודעת עד כמה היא נכונה. כשמציבים את מגדל אייפל, את קווי המתאר שלו, לצד הסמל של תנועת הבונים החופשיים, רואים שלמעשה המגדל הוא חלק הוא ממש נכנס בתוך הסמל. והיו כאלה שתהו האם גוסטב אייפל היה בונה חופשי ולמעשה עשה הומאז' לתנועה שלה הוא היה שייך.
טוב, אנחנו מכירים את אותו הליר גם בשטר הדולר.
כן,
יש לנו
כן.
סמלים של הבונים החופשיים, ואבות המהפכה האמריקנית בחלקם היו בונים חופשיים. מה אנחנו יודעים על כך לגבי גוסטב אייפל עצמו?
אז לא, אם אין תשובה קונקרטית, אבל זה מעלה תהייה, ולפעמים גם תהייה שאין עליה תשובה היא יפה.
יכול להיות.
זה גם עניין שיכול להיות שלא ייפטר, אבל זה יפה לחשוב את זה.
בעיניי לפחות. טוב, כן, הייתה לך עוד הערה, אבל מאוד בקצרה, כי אנחנו מתקרבים לסיום.
באמת, כדי לסיים, כל אלה שנוסעים לפריז הקיץ הזה ולעת ערב רואים את המגדל מנצנץ ב-20,000 הנורות שקבועות בו, הוא מנצנץ כל שעה עגולה למשך 10 דקות, ורובם ככה מסתובבים, עושים סלפי עם הפלאפון או מבקשים שיצלמו
היום,
אותם.
היום אסור לצלם את המגדל בלילה, כי זו עבירה או משהו
אז
כזה.
אז מותר לצלם את המגדל, אסור להעלות את זה לרשתות החברתיות.
הבנתי.
מאחר שהמגדל מנצנץ, זה נחשב מוכפע אורות, וזו תלת אומנות.
אז בואו עכשיו, אוקיי, דוקטור גז, בואי נקצר. מה היית, אנחנו בשלב הסיום, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
רק שיזכרו את גוסטב אפל, קוסם הברזל.
קוסם הברזל, את קוראת לו.
כן.
גוסטב אייפל. גיל קיסרי, מה היית מבקש שילמדו מהשידור?
אני חושב שכדאי לישראלים שנוסעים וייסעו לפריז להתעלם מן הדעות קדומות או שלא קדומות, דעת טוענים על הצרפתים, ולהתמקד בקסם וביופי ובתרבות של עיר האורות.
כן. מילים אחרונות או מילה אחרונה שלך, עמנואל אלפרין?
השאלה היא מה צריך לזכור מהתוכנית?
לא, את התוכנית לא צריך לזכור באופן מיוחד, אבל מה אפשר לזכור במגדל אייפל?
רציתי לומר משהו ככה מחמיב. אולי מי ששמע את התוכנית הזאת בפעם הראשונה ומצא שהיא מעניינת, ימשיך לשמוע אותה כל שבת ב-8 בבוקר.
טוב, אנחנו לא נדבר על דמי השלמונים שעברו בינינו כדי לשמוע את הדברים האלה. תודה רבה לך. עמנואל אלפרין, עד כאן להפעם. תודה גם לכם, תודה גם לך גיל קיסרי, ותודה כמובן לך מאיה גז.
תודה.
עד כאן להפעם. המגדל ב-130, הביאו את המשדר הזה לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג, בהפקה רחלי לוי, ניתוב השידור ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. בואו נזכור את הדברים האלה ו אהיה איתכם גם בשעה הבאה. אנא, איך אומרים? שימו לי אמונים. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu. Viennent du monde entier pour bavarder entre eux.
Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre...